יאללה, מוכנים?
לא.
אני נולדתי לא מוכן.
שלום לכולם, אני גל, איתי נמצא עם חגי.
היי. Hey.
וליבי.
היי.
למזק, למה זה קיים? במקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו, והפעם, האלפיון העליון. חגי, האלפיון העליון, למה זה קיים?
אז האלפיון העליון בישראל הוא קבוצה של כ-400 אנשים.
רגע, אבל זה אלפיון, אז זה אומר שיש בישראל 400 אלף איש? או שזה כאילו במובן של חלוקת ההכנסה אלפיון, או ש...
אין לי מושג, אבל זה פשוט מעט אנשים שיש להם מלא כסף.
עם זה קשה להתווכח.
לפי נתוני משרד האוצר משנת 2018, אנשי האלפיון העליון הם בני 57 בממוצע, 92% מהם הם גברים, הם לרוב גרים באזור המרכז ומרוויחים לפחות 12.8 מיליון שקל בשנה.
שזה יוצא, רגע, אני יוצא מחשבון, ימבה, כסף.
אגב, באופן מעניין, המיעוט הנשי באלפיון העליון מרוויח בממוצע קצת יותר מהגברים.
נראה לי שזה פחות מעניין מעצם זה שאנשים הם 51% מהאוכלוסייה, אבל רק 8% מהאלפיון העליון.
אז היום אנחנו נתבונן בעולם הנוצץ של העשירים, ונראה אם כסף באמת מביא אושר, או שמדובר באגדה אורבנית.
תראה, טכנית, כסף קונה אוכל, ואוכל יכול להביא אושר.
כן, אבל יש כסף שקונה בסופר, ויש כסף שקונה את הסופר, והם לא אותו הדבר.
אז אפשר לומר שזה כסף שקונה את אושר עד.
בשנת 2019, ויינט פרסמו פרויקט מיוחד על משפחות האלפיון העליון, ואפילו סיירו בבתים שלהם יחד עם המעצבים של הבתים.
כי זו העיתונות החוקרת שאנחנו באמת צריכים.
בהרצליה פיתוח היוקרתית, באחד הרחובות הכי טובים ונחשבים בשכונת המולטי מיליונרים הידועה, אנחנו עומדים מול גדר גבוהה בלבן, ושער גדול שיכול להתאים בקלות גם לטירה מימי הביניים. לחיצה לאינטרקום, והדלת נפתחת אל עולמם הפנימי הסודי והנסתר של אנשי האלפיון העליון.
כל כך נסתר, שכותבים על זה בוויינט.
את הסיור בארמון המוזב בסגנון ורסאי מובילה המעצבת שלטענתה, עשינו כל מה שרצינו, עבדנו בלי תקציב.
תראה, הרבה אנשים עובדים בלי תקציב, כאילו, כשאתה יודע שגם ככה אין שום סיכוי שתצליח להחזיר את כל ההלוואות האלו, ואתה גם ככה הולך להישאר בחובות שיצטברו ויצטברו עד שבסוף הכל ימחק כשתמות, אתה לחלוטין מגיע לנקודה שאתה אומר, יאללה, בוא פשוט נעבוד בלי תקציב.
חשבת לתת עזרת טריגר אולי?
סליחה לכולם, כן.
שירלי דן, בעלת משרד לאדריכלות, תכנון ועיצוב פנים שעיצבה את הבית, משתפת אותנו בסגנון העבודה מול אנשי האלפיון העליון. הבקשה הייתה בעצם, תעשי לנו בית אוליגרכי.
את לא אמורה להגיד לאנשים את החלק הזה?
כן, כאילו, אוליגרכיה זה מלשון שלטון המעטים, שזה בניגוד לנגיד שלטון העם, אז אולי אל תתגאו בזה.
בית אוליגרכי זה בית שנופלים מהחלונות של הקומה השלישית של המתנגדי משטר.
מדובר כמובן בבית גדול עם בריכה וסלון ענקי ומואר, המכיל ריהוט איטלקי ביבוא אישי שעולה מאות אלפי שקלים.
פשוט לקחתי ממישהו שנתיים שלוש של השכר דירה שלו, ואז נתתי אותם לאיזה איטלקי אחד.
ונברשת שנדליר מרשימה בסגנון ורסאי, המשתלשלת מהתקרה הגבוהה, והשירה בקרניז בסגנון צרפתי. עם כל זה, העין נתקעת דווקא בדלת הכניסה אל המעלית המצופה זהב. דן מצביעה בגאווה על הברגים המצופים בזהב.
אם העין נתקעת בברגים מזהב, אולי תכננתם משהו לא נכון שם?
שמנסנסים על שלדת המעלית ומסבירה, זאת המעלית מזהב שעלתה 500,000 שקל.
אתם מבינים שחצי מיליון שקל זה הון עצמי לדירה עם משכנתא, נכון?
תלוי איפה, יש מקומות שבהם מה שתקבלי בסכום הזה זה הגודל של המעלית הזאת, שהוא גם שירותים ומקלחת וחדר שינה ומטבח.
הזהב משדר יוקרה.
אני כבר מדמיין את הפגישה שהם ישבו כאילו, אוקיי, קיבלנו 10 מיליון דולר בשביל לתכנן בית שמשדר יוקרה, מה נעשה? זהב? כן, זה יעבוד, שמישהו יחייב את הלקוח, אני הולך הביתה.
בהתחלה חשבנו לצפות את כל הבית בשטרות של 200 שקל, אבל בעלי כל הזמן השתמש בהם כדי להדליק סיגרים.
מאחורי אחד הארונות מסתתר מקרר ענק שעולה 120 אלף שקל.
שילמתם מיליונים למעצבת פנים, ובסוף נתקעתם עם המקרר מאחורי הארון? מה זה התכנון הדפוק הזה?
דן פותחת לחצי שנייה את דלת המקרר היוקרתי, שעולה כמו מכונית משפחתית חדשה, כדי להראות לנו את העיצוב המלכותי של הדלת, ואנחנו מבחינים בקרטון חלב, קופסת חומוס וגבינת קוטג'.
כולם כמובן עשויים מזהב.
בעל הבית לא אכל כלום כבר שבוע, הוא רוצה לאכול קוטג', זהב, בא לקלף בננה, זהב.
תראו, הם אנשים רגילים ממש כמוני וכמוך, הם אוכלים חומוס וקוטג'. עזוב את זה שלפני חצי משפט הסברתי לך שכל החסכונות שלך לא מגיעים לחצי מהמקרר, זה?
זה ידוע שהדרך הכי מהירה לאלפיון העליון זה לקנות מוצרים בסבסוד ממשלתי.
אתה לא יודע כמה אתה צודק.
למזק, עושים סתירה.
זה סט סכום של ורסאצ'ה, וזה סט יוקרתי של סכום מצופה זהב 24 קראט. עבור מי שלא מורגל באכילה באמצעות מזלגות מזהב, מדובר בחוויה מעט מוזרה ומטרידה.
אז למה שאני אעשה את זה?
דן טוענת בחצי רצינות וחצי הומור עצמי, כי נראה לי שלאכול עם מזלג מזהב עושה את האוכל להרבה יותר טעים. דן לוחצת על הכפתור המוזהב של מעלית הזהב, ואנחנו יורדים אל המרתף ואל גולת הכותרת כהגדרתה לסגנון ורסאי, חדר השירותים לאורחים. מדובר בחדר גדול ומרווח עם נברשת שנדליר שעולה 200,000 שקל, קרניז ופיתוחים בתקרה שמרי אנטואנט הייתה מחבבת, וכמובן שהעדיות והברזים מצופים בזהב.
אתם כל הזמן מתלהבים מזהב, אבל המתכת הכי יקרה בעולם היא בכלל רודיום.
תגיד, פעם זה היה אלומיניום, אז בטח בבתים של השירים פעם הכל היה מצופה בנייר כסף.
דן גאה לספר לנו כי אלה שירותי האורחים ומי שמגיע לפה לא רוצה לצאת. על הקיר יש טפט מעלי זהב, משולב עם שנדליר מזהב ועם דקורים שבעצם משלימים את כל הסגנון. תראה את הרצפה, זה ורסאי, הידיות מזהב, הלכנו עד הסוף.
אולי הם לא רוצים לצאת מהשירותים כי החומוס במקרר פג תוקף כבר שנתיים.
יש תמונות כאן ואין לי דרך יותר טובה לתאר את השירותים האלה מאשר שירותים של מסעדה איטלקית עם טעם רע.
גם בחדר של הילדה אנחנו חוזרים על אותו הקונספט, ואי אפשר בלי שנדליר.
אפשר בלי שנדליר.
נכון, אפשר בלי שנדליר.
יש לנו כאן דלת למרפסת המאממת, כמובן עם ידיות מזהב, הכל זהב. לאמבטיה של הנסיכה יש ברז מצופה זהב, שעולה 50,000 שקל.
זה בטח יהיה ממש מבאס כשהילדה תגיע לשלב שהיא מתחילה לצייר על הקירות.
רק אצלי המילה זהב מתחילה לאבד כל משמעות.
לא, אין לי מושג על מה את מדברת. זהב, 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 זהב.
זהב, 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 זהב.
האדריכל טל אוחיון משתף אותנו בזהירות רבה בקושי המקצועי הכרוך במתן שירות לאנשי האלפיון העליון. לפעמים קורה שהלקוחות מבקשים ממני דברים לא הגיוניים וגם דברים שאסורים ברמה החוקית. כשקורה דבר כזה, צריך לדעת לעמוד על הרגליים האחוריות ולהסביר להם, שגם אם יש לכם את כל הכסף שבעולם, יש גבולות גם לזה.
ואז הם נותנים לי עוד כסף, ואני מתיישב חזרה על הרגליים האחוריות. פשוט כי האחרון שלא עשה את זה, מצא את מותו בתאונה מצערת.
נפל מהחלון מהקומה השלישית ממה ששמעתי.
אוחיון טוען כי יש אנשים שמבחינת עושר יש להם הכל, אבל הם רחוקים מלהיות מאושרים. יש הרבה אנשים שכל כמה שנים מסיימים את השיפוץ בבית ומיד עוברים מבית אחד לבית שני. הסיבה היא שאנשים תמיד מחפשים עוד, ומה שיש להם ברגע נתון לא מספק אותם אף פעם. אבל העסק שלי זה מצוין, שהמשיכו להיות לא מרוצים.
מאות לקוחות לא מרוצים, לא טועים.
זה כמעט כאילו הם יותר נהנים מהאפשרות של משהו יותר טוב בעתיד מאשר ממה שיש להם היום.
כמעט כאילו ככה המוח של אנשים עובד.
וואו.
אבל לפעמים אנשי האלפיון העליון מחפשים את הדבר היחיד שאי אפשר לקנות, שזה אהבה.
קשה להכיר אנשים כשהבית שלך הוא מילולית מאחורי חומה וגדר.
וכשהחוג החברתי שלך הוא 92% גברים.
אז אם הם רוצים למצוא אהבה, הם בעצם צריכים לדחוף לחלוקה שוויונית יותר של הכסף בין המינים?
תיאורטית כן, אבל זה מדרון חלקלק. בהתחלה זה שוויון לפי מין, ואחר כך מה? דעת, גזע.
ובכן, אי אפשר לקנות אהבה, אבל בהחלט אפשר לקנות מערכת יחסים. הודות לתעשייה שלמה של אתרי דייטינג לעשירים, כמו למשל, אתר ריצ'מי, שאומר, היום כבר מותר לומר שאחד החלומות של נשים רבות הוא להכיר גברים עשירים בישראל שהם איכותיים ואמינים, כאלה שבאמת בנו את עצמם והם נדיבים מספיק עם נשים שמוצאות חן ביניהם. החיים הטובים שמציעים גברים נדיבים כאלה הם חלק מעסקת חבילה שכיף להיות הצד הנשי בה, משום שאת מקבלת כל מה שאת צריכה ורוצה, בתמורה לידידות הדיסקרטית והאינטימית שלך עם גבר מוצח שרוצה בדיוק מה שאת רוצה. זאת התחלה נהדרת שממנה אפשר להגיע לכל דבר.
שימו לב לרצף המילים, עסקה, תמורה, דיסקרטית ואינטימית.
כל מה שאת צריכה ורוצה, חוץ מלחיות בעולם שבו את לא צריכה להיות הידידה האינטימית והדיסקרטית של גבר בן 57 בשביל שיהיה לך ביטחון ונוחות כלכלית.
אבל חוץ מזה.
כן, כמובן.
מה גברים עשירים מחפשים בנשים שלהם? ספייס ומרחב. גברים באופן כללי זקוקים לספייס שלהם, למרחב שלהם. הם רוצים לקבל החלטות בעצמם, וגם אם מתייעצים עם האישה, הרי שבסופו של דבר הם מרגישים כי ההחלטה צריכה להיות שלהם. כמובן שאלו לא כל הגברים, אולם מרבית הגברים העשירים לצורך העניין הגיעו למה שהגיעו בזכות האינסטינקטים שלהם, וזקוקים להיות אלה שמחליטים. לכן בזוגיות המבוססת על הבנה הדדית, האישה המחפשת גבר עשיר בדרך כלל תצטרך לתת לגבר את הספייס והמרחב שלו, הכושר לקבל את ההחלטה הסופית לחייו ומה שהוא צריך וכו.
כי הדבר הכי חשוב בזוגיות הוא להיות לבד כמה שיותר.
ואנשים בכלל לא אוהבות שיש להן מרחב, והן צריכות להחליט דברים.
וכמובן שהוא הגיע לאן שהוא הגיע בזכות האינסטינקטים שלו, ולא בזכות ה50 מיליון שקל שאבא שלו הביא לו.
הערצה. גברים עשירים רוצים שיעריצו אותם, שירגישו שהם מוערכים. מי יכולה לספק להם את התחושה הזו אם לא האישה נמצאת איתם מדי יום? זו שמקבלת אותם בבית לאחר יום עבודה עמוס. פרגנו לגבר שלכם עם כמה מחמאות, לטפו לו את האגו בעדינות נשית מיוחדת, והוא יעריך אתכן בחזרה.
קחו את העדינות הנשית והמיוחדת שלכם ותדחפו אותה.
לליבי! לא, בואו, נמשיך, כן.
אמון. חשוב להראות לגבר שלך שאת מאמינה לו ומאמינה בו. הוא חזר הביתה ואמר לך כמה הוא עייף? ספרי לו כמה את מאמינה לו. אני מתארת לעצמי אחרי כל היום הזה. כל הכבוד לך שאתה מחויב ככה לעבודה שלך.
כמעט כאילו כל הכסף בעולם לא ירפא אגו שברירי.
כי למה להתמודד עם הבעיה אם אפשר פשוט לשלם לאנשים שיעמידו פנים שהיא לא קיימת? זה לא שהפער הזה יורגש ויפער בו רגשי שרק יידרדר משנה לשנה.
ואם אתם רוצים את נקודת המבט הנשית, יש גם את אתר Women's, שכולל טיפים נפלאים, כמו הפוסט הזה משנת 2021.
הם לא קוראים לעצמם women, זה women's. זה המילה אישה עם שתי סיומות רבים, כי וואי וואי, כמה נשים יהיה לך מהאתר הזה. אני עושה את זה נכון?
לא, אבל טוב שכך.
הסוד הגדול שמסתירים מכן בנות, יש מלא מלא מיליונרים חדשים, והם רק מחפשים איך לבזבז את הכסף שלהם איתך. מיליארד דולר היה הסכום שגייסו חברות הייטק ישראליות בעשרת הימים הראשונים של חודש מרץ האחרון, ומביני עניין מדברים על עוד עשרות גיוסים נוספים שלא נספרו ונשארו מתחת לרדאר. שנת הקורונה הייתה אולי קשה לחלקנו שנאלצנו לחזור לבית אבא ואמא, או אפילו להפסיק לעבוד במקצוע היוקרתי והמשתלם בעולם, מלצרות. אבל לאלפי עובדי הייטק, שנת הקורונה האירה פנים והולידה אלפי מיליונרים חדשים שמסתובבים בינינו.
בגלל זה להיות מיליונר היום זה לא מי יודע מה?
תראי, מיליון שקל היום בקושי קונה לך דירת שלושה חדרים בקריית אתא.
ולמה כל זה מעניין אותך?
אם המערכת בנויה ככה שעובדים חיוניים מסכנים את הבריאות שלהם בשביל שכר מינימום, בזמן שאחרים עושים מיליונים מלגרום לילדים בני 12 להתמכר לאפליקציה שהם פיתחו בשבוע, אולי זה משהו שכדאי להתעניין בו.
בקיץ הקרוב מתמזגים להם בתזמון מושלם שתי הזדמנויות נדירות לנו אנשים, שאולי ככה שמעתן עליהם בחצי אוזן, אבל תודות למערכת Women's, אנחנו משדחות לכן אותם יחד לכדי הזדמנות חד פעמית ומטורפת, והחגיגה בעיצומה. אז מיליונרים חדשים שמסתובבים בינינו ככה בחופשיות ובלי השגחה, זה אתם כבר יודעות, כי סיפרנו לכם. אבל מה שאתם לא יודעות, הוא שבניגוד לתדמית הרווחת, הם לא חנוני מקלדת ומהנדסי חלל ממושקפים, לא שיש לי בעיה עם משקפופרים, להפך, רבים מההווי האחרונים היו משקפופרים. אלא אנשי הייטק צעירים מגניבים, שמאמן כושר פרטי מייצר עבורם יופי של ריבועים ושרירי תרפז שאנחנו כל כך אוהבות. אבל הם גם חומרים לבד. לבד, כי למי יש זמן לצאת לדייטים מבאסים כשאתה עסוק בלעשות כל כך הרבה כסף?
גם לאנשים שצריכים לעשות משמרות כפולות בעבודה כדי לגרד דמי שכירות וטיפה אורז כדי שיהיה לאכול משהו, אין זמן לדייטים מבאסים, אבל אף אחד לא בונה אתר כדי לנסות לעזור להם.
אותי יותר מטריד שמישהו משתמש היום במילה משקפופר.
הזדמנות ראשונה, צ'ק.
לא, מותק, רק מזומן.
וההזדמנות השנייה אתן בטח שואלות. עברה לשנה מאז שנסגרו לנו השמיים והרחיקו אותנו מחופשות הקיץ המפנקות באיביזה, ברצלונה ואפילו יוון. שלא לדבר על יעדי השופינג המפנקים במילאנו וניו יורק. אבל לא ויתרנו ופעלנו בנחישות ומקצועיות על מנת לפתוח מחדש את השמיים, ברביצה בפיג'מה מול נטפליקס תוך כדי זריקת משפטי מרמור גנריים. ולהחזיר קצת שפיות לחיינו שגם ככה קשים אחותי.
לא הייתה שפיות ואני לא אחותך.
אבל פיג'מה ומרמור גנרי?
זה כמה שאת רוצה.
אז השמיים אוטוטו נפתחים חזרה לשגרת טיסות למגוון יעדים בעולם. יודעי דבר יודעים לספר על התנפלות רבתית בסביבות חודשי יוני ויולי.
תיירות? בקיץ? רק יודעי דבר יכולים לנחש דבר כזה.
מה שהם לא יודעים זה שכמה שנים אחרי זה שוב יסגרו את השמיים בגלל מלחמה. וואו, החיים שלנו מוזרים.
נכון, אז אולי לא כל היעדים ייפתחו, כי זה כבר באמת לא תלוי בנו ומאמצנו הראויים לשבח, אבל יעדים קוסמיים לחופשה מפנקת, כמו יי סיישל, הקריבים, או יעדים חדשים כמו האמירויות...
כל זה לא מאוד קוסמי, הכל באותה פלנטה.
שמלאים באטרקציות, חנויות יוקרה, פינוקים וגברים עשירים. הם בדיוק ההזדמנות השנייה שאנחנו מדברות עליה. הזדמנות שנייה... צ'ק.
לא, מתק, רק מזומן.
צירוף שתי ההזדמנויות האלו, השמיים הפתוחים והמתעשרים החדשים, מביאה אלינו הבנות הזדמנות נהדרת. להיות חלק מזה ולצרף שתי אהבות שלנו, טיסות מפנקות לחול, וגברים עשירים וצעירים לכדי משימת על לקיץ הקרוב.
אז הן בעצם אומרים להן ללכת ללובי של בית מלון יוקרתי ולשבת שם לבד, עד שגבר עשיר יבוא לאסוף אותן?
כן, הם אפילו ממליצים על מקומות ספציפיים.
וואו!
זה לא בסדר, גם נשים יכולות לתכנת אפליקציות שממכרות ילדים בני 12.
פרק זה מוגש לכם בחסות הצצה לבתים של אנשים אמיתיים.
היי, אז זאת הדירה שלנו. את הריהוט הבאנו במיוחד מחברה שוודית בשם איקאה, אולי לא שמעתם עליה. הדירה מאוד מרווחת, 43 מטר רבוע. כמו שאתם רואים, מהחלון פה אפשר לראות נוף לנהר, שזה מדהים. התקשרנו לעירייה כמה פעמים, אבל הם עדיין לא סידרו את הניקוז ברחוב, אז ככה זה בינתיים. אם תסתכלו למעלה, אפשר לראות מפה את השכן ממול, צורח על הסוכן ביטוח שלו בטלפון. הם עושים את זה הרבה. את הצבע של הווילונות התאמנו לכתמי קפה שעל הגופייה שלו. השכונה עצמה מאוד חמה ומשפחתית. ממה שהבנתי, ממש פה ברחוב דקרו מישהו על רקע כבוד המשפחה, אז זה אומר שזה באמת אנשים שאכפת להם. וזהו, על זה הולכת חצי מסכורת כל חודש.
חוץ מהאהבה, יש דבר נוסף שאנשים עשירים מחפשים, שזה כמובן להראות לאנשים אחרים כמה כסף יש להם.
כן, כי בסופו של דבר אנחנו יצור חברתי, ואי אפשר להשתמש בטכנולוגיה או רכוש בשביל לקבל תחושת ולידציה. כל הזהב הזה הוא שם לא רק בשביל אסתטיקה, הוא שם כמסר חברתי לאנשים אחרים. או לפחות הוא נועד לתת את התחושה שהוא היה נותן מסר חברתי לאנשים אחרים, אם היה לי מישהו פה שיכול לראות את זה.
אז כן, הבעיה היא שהם מסתובבים רק עם אנשים עשירים אחרים, שלא מתרשמים בקלות מדברים שהם גם יכולים לקנות, אז כתוצאה מזה, קמה תעשייה שלמה של מוצרים שבאה לפתור בדיוק את הבעיה הזו.
ואיפה התעשייה השלמה שבאה לפתור את הבעיות שלי?
את באמת רוצה שאני אענה לך על זה?
נקודה טובה, חגי, תמשיך.
אז כדי להדגים את העניין, בואו נחזור לחברנו הוותיק, מגזין סיגר.
ותיק? כן. חבר?
בו ניתן למצוא שלל מתנות יוקרה, כמו למשל מצית.
מצית?
מצית!
לכבוד 150 שנה להיווסדה, ציון שחל השנה, הבריקה אסתי דופונט, יצרנית מוצרי היוקרה מפריז, במהדורה מוגבלת חדשה של מצית העל שלה בסדרת קומפליקיישן. הסדרה עושה שימוש במכלולים שמגיעים מעולם השענות, מנגנונים מתקדמים ומסובכים. המצית הקודם מורכב בדייקנות מתבקשת מלא פחות מ-300 חלקים, אבני אודם וחומרים יקרים נוספים, והנושא היה כספת פעילה שבעל המצית צריך לפתוח אותה על מנת להדליק אש.
אז המצית שהקטע שלו זה שקשה להשתמש בו.
מילולית קוראים לזה קומפליקיישן, כאילו סיבוך.
האמת שזאת אחלה דרך להפסיק לשן, פשוט שוכחים את הקומבינציה של הכספת, ואז המצית לא עובד.
קזינו פוקט קומפליקיישן הוא מצית כיס המכיל שולחן רולטה פעיל.
מה?
מתחת לחלון זכוכית בצד אחד של המצית נראה המנגנון המופלא שמניע את גלגל הרולטה ואת הכדור. בלחיצת כפתור בצד גלגל הרולטה מתחיל להסתובב ומעליו בכיוון ההפוך נע הכדור עד שנעצר לאחד המספרים. הכל בהרמוניה מושלמת ובצבעים האותנטיים של קזינו יוקרתי, שאותו אתם אוחזים ממש בכף ידיכם. הפלא הקטן הזה מכיל 26 אבני רובי שבהן משתמשים על פי רוב בשעוני יוקרה למניעת שחיקה של המנגנון וכדי להבטיח עבודה חלקה גם עוד כמה עשורים. בגב המצית חרוט לוח רולטה תקני, ובמקומות שונים על גבי המצית חרוטים אלמנטים נוספים מעבירת הקזינו, קלפים, קוביות, מספרים, וגם סמל של דולר על בורר גובה לאהבה.
אבל למה? כאילו באיזו סיטואציה אני מגיע למצב שאני משתמש במצית, ואז אני אומר, יו, אתם יודעים מה ממש הייתי רוצה עכשיו? רולטה. זה מוצר שלם שכל קהל היעד שלו זה אנשים שמכורים גם לאישון, גם לאימורים, אבל איכשהו עדיין נשאר להם כסף לקנות את המצית הזה.
המהדורה מוגבלת ל-88 יחידות בלבד, שאותן יכינו אך ורק על פי הזמנה מוקדמת, כך שהמזמין יכול לבקש גם כמה מאפיינים אישיים על המצית שלו, כמו צריבת ראשי התיבות של שמו בצמוד לגלגל הרולטה, או שילוב אבנים יקרות בצמוד למספר המזל שלו. את המצית אפשר להזמין באחת משלוש מתכות, זהב ורוד, זהב צהוב או פלדיום.
פלדיום!
שורה תחתונה, משחק מזל מדליק. מחיר 45,000 יורו.
אפשר גם להזמין חבילת שדרוג שבה אם אתה מפסיד יותר מדי ברולטה של המצית, באים בריונים מיניאטורים כאלה לשבור לך את הברכיים.
באתר של החברה, אגב, יש מבחר נוסף של מוצרים במהדורות מוגבלות. למשל, במחיר של 3,600 פאונד בלבד, אפשר לקנות פסל של זאב בחליפה שהראש שלו הוא מצית נשלף.
זאב בחליפה שהראש שלו הוא מצית נשלף. כמו סוכריית פז, כאילו?
כן, כזה, רק שבמקום סוכריות יוצא לך אש.
אז לא להצמיד את זה לפק שאני פותח.
לא. אז זאב המשקיע הוא האיש שעשה את העסקאות הגדולות ביותר, משיג את הכסף הגדול, ובאופן כללי הוא בד אס שכולם מעריצים.
זה רפרנס לנמר הכסף?
זה לאנשים שראו את הזאב מוול סטריט וחושבים שהם אמורים להזדהות עם הדמות הראשית.
ואם אתם מחפשים משהו קצת יותר קלאסי...
יותר קלאסי מזאב בחליפה שהוא גם מצית? איך אפשר להגיע לדבר כזה?
במחיר 22,000 פאונד בלבד, תוכלו לקנות את נובע מצופה זהב בצורת אקדח של קאובוי.
קלאסי!
האגדה ההיסטורית של הקאובוי האמריקאי מסוף המאה ה-19 היא מופלאה. הדימוי של הקאובוי הוא הייצוג האידיאלי של מסורת האבירות ושל קונספט הגבריות.
הייתי מצפה שהייצוג האידיאלי של מוסד האבירות לא יהיה קאובוי, אלא נגיד... אביר?
ותמורת 74,000 פאונד תוכלו לקנות מוצר יוקרה קלאסי ועל זמני. את נובע במיתוג של הענק הירוק. הקולקציה האולטרה-אקסקלוסיבית כוללת פסל בעבודת יד של הענק הירוק הבלתי מנוצח, ואת נובע מייצג את קרינת הגמה שיצרה אותו. כל החלקים בנויים ביד מברונזה, זהב ורודיום.
או, הנה מישהו שיודע על מה הוא מדבר. כאילו, לכל הפחות הוא יודע לעשות חיפוש של מה המתכת הכי יקרה, ולהזמין את מה שיצא ראשון בתוצאות.
יחד עם אבנים יקרות, על ידי הפסל אלברטו קיספה.
חשבתי שכל הקטע הזה להתלהב מהחפץ כי הוא מזכיר לך חיבור רגשי שהיה לך ליצירת אמנות.
או שאתה פשוט אוהב פסלון שאתה יכול לשחק איתו ולעשות כזה סמש, סמש.
ולמקרה שאתם טועים, כן, יש גם פסל של תור עם עת נובע בצורת פטיש.
כן, זה לחלוטין נובע ממה שאמרת קודם.
אני אראה לך סמש סמש.
ואם עתים נובעים הם פחות הטעם שלכם, למגזין סיגר יש עוד הצעות?
זה לחלוטין לא הטעם שלי, אבל אני לא אופטימית לגבי ההצעות האחרות שלהם.
אוקיי, אז זה המצב. אתם כבר לא מצליחים להרשים את החברים שלכם.
רגע, מה, הם אפילו לא מנסים להעמיד פנים שתקנה את הדבר הזה כי אתה מעוניין בו? הם פשוט אומרים בכל רם שכל המטרה היא להדגים איך יכולת לממן 100 ארוחות למשפחות רעבות, אבל במקום זה בחרת את הפסלון הזה שאתה יכול לעשות איתו סמש, סמש.
פרארי ולמבורגיני מעלים על פניהם פיוק משועמם. שעון גרנד קומפליקיישן שנוצר ביד אומן במשך 12 שנה, והשעון התעוור עם סיומו לא גורם להם להניד עפעף. ואפילו המגה יכטה נעשית מרבץ הצות, ומטוס המנהלים הופך לכן ציפורים.
לטובת האקלים באמת עדיף לא להשתמש במטוס הפרטי שלכם.
כן, כי זה מה שמעניין אותם בשלב הזה. האקלים.
אתם צריכים משהו מפתיע. משהו שמנוף יכול להרים מבטן היכטה. משהו שיתחבר לתחום האפור שבין המציאות לדמיון, למחוזות של ז'ול ורן ולמסתרי המעמקים האפלים. בקיצור, כדי שתהיה לכם איזה תקווה בעתיד להערך על סיפונכם את החבורה הנחשבת, אתם צריכים צוללת.
לא עשינו כבר את כל הקטע שמגזין סיגר מספר לנו על איך אפשר לקנות צוללת?
כן, אבל אז היה צוללת מיניאטורית, ופה זה מגה צוללת, זה ההפך לגמרי. אחת כזאת היא המיגלו, הנקראת על שם לוויתן, ונועדה ראשית כל להמם גם את האוליגרך השבע ביותר. הצוללת הוכננה על ידי חברה אוסטרית בשם Motion Code Blue, שמגדירה אותה כאחלה של מגה יכטה וצוללת. אורכה 115 מטר, ויכולה בהחלט להיות מקום המפלט של הנבל בסרט ג'יימס בונד הבא.
אני מתחיל לחשוד שהפרסומת הזאת היא טריק של ג'יימס בונד כדי לתפוס נבלים פוטנציאליים.
למיגלו ארבעה פתחים גדולים היוצרים בפתיחתה מרפסות חוף בלב ים. יש כמובן מנחת למסוק, בר ובריכה פנימית.
לא, לא, הצוללת לא דולפת, זו בריכה פנימית.
אני לא לגמרי הבנתי איך המסוק אמור לנחות על הצוללת.
המסוק הוא גם בעצמו, לא, לא משנה.
ואם בעליה ירצה לשמור קצת דיסטנס מורחב, הוא יוכל לעשות זאת בסוויטה דו-קומתית נפרדת בחזית הצוללת, במקום שבו יש בדרך כלל טורפדו.
הנה. אמרנו טורפדו, חפץ פאלי שיודע להרוג אנשים, מרוצה עכשיו?
חשבתם לרגע שאולי אם מה שאתה מחפש זה דיסטנס מאנשים, ייתכן ולהיכנס איתם למיכל לחץ מתחת לים, זה לא הדרך האידיאלית לעשות את זה?
חשוב לציין כי מדובר בכלי קונספט, אבל כזה שיגיע לייצור בתמורה לכמה מאות מיליוני דולרים. הקנייה היא רק חלק מעלויות העצומות שעיקרן עלות התחזוקה של צוללת בכלל, ושל ענקית כזאת בפרט, והשכר של אנשי צוות מיומנים שלא יתקעו אותך מתחת לכיפת הקרח של הכותב הצפוני.
ככה הם דופקים אותך, אה? אומרים לך, הצוללת עולה רק 200 מיליון דולר, אבל אחרי זה אתה חייב שלם עוד 100, 200, 300, רק בשביל להישאר בחיים. כולם רמאים, תאמין לי, זה בדיוק מה שעשו לי עם הדיו של המדפסת.
בדיוק אותו דבר.
רשת חנויות הקולבון אימן מרקוס מפרסמת כבר משנות ה-50 את קטלוג החלומות שלה, שכולל מדי שנה מבחר חדש של מוצרים מוגזמים לגמרי.
בניגוד לכל מה שראינו עד עכשיו.
דה מרקר כתב על הקטלוג שהם הוציאו בשנת 2007.
רגע, אז עכשיו אתם מאזינים לפודקאסט שמדבר על מה שכתבו בדה מרקר, שמדבר על מה שכתבו בקטלוג. כמה דרגות אנחנו מייצרים פה?
תוכן.
בין המתנות שהציע נימן מרקוס בקטלוג בשנים עברו, מטוסים תואמים לאישה ולגבר שהוצאו בשנות ה-60 בעבור 176,000 דולר. מושב אסלה מזהב, שפורסם ככס מלכות מזהב, הוצא ב-1965 בעבור 250 דולר.
250 דולר זה לא כזה הרבה כסף.
בשביל מושב אסלה?
זה כס מלכות מזהב.
שעושים בו קקי.
אז מה חשבת, לא לעשות קקי?
חגי, בבקשה, תמשיך.
מסתבר שלא מדובר רק בגימיק שיווקי. למרבה הפלא, יש מי שאכן רוכש את כל המוצרים הרעבתניים האלה.
אז גימיק שיווקי שעבד על מישהו.
עובדה, אתר הקימונאית מציין רק מוצר אחד שפורסם בקטלוג בעבר ולא נמכר. תיבת נוח, שכללה זוגות של חיות שנמצאות בסכנת הכחדה. המחיר שדרשו בן אימן מרקוס, כ-600,000 דולר.
אגב, אתם יכולים לקנות גם את חבילת הפרימיום, בה אתם בוחרים חיה, וצוות הציידים המיומן שלנו יכניס אותה לסכנת הכחדה במיוחד בשבילכם.
לאנשים שמרגישים שלהכניס דיסק למערכת זה כבר לא זה, קטלוג מתנות החלומות מציע לצעוד צעד אחד קדימה.
אז לאנשים שחיים בכל שנה מאז 2005 בערך.
בעצם כמה וכמה צעדים, הקטלוג מציע רכישת קונצרט פרטי ל-500 איש, שבוצע לידי תזמורת קירוב בניצוחו של ולרי גרגייב האגדי. בתוכניה, מפצח האגוזים, קונצרטו לפסנתר ויצירות נוספות של צ'ייקובסקי, בהנחיית ריג'יס פילבין. הדובדבן שבקצפת, הפסנתר נשאר אצל המערך לאחר שכל חברי התזמורת חתמו עליו. מחיר התענוג 1.59 מיליון דולר.
אתם קולטים? הפרייר הזה שרף 1.5 מיליון דולר ואנחנו אפילו לא צריכים לשלם על ההובלה חזור של הפסנתר.
וואו, מעניין אם מי שקנה את זה בטח הרגיש ממש מטופש כשהסבירו לו שאפשר לשמוע מוזיקה חינם באינטרנט.
הדרך החדשה ליהנות מקמפינג בלי להתמרמר על הנמלים או על הרצפה הקשיחה. אוהל בגובה 4 מטרים שנתלה על ענפי העץ, ככן ציפורים לכל דבר ועניין.
כי אין כמו להישאר ער כל הלילה בחרדות מהתחושה של הרוח מנדנדת את האוהל, בזמן שהענפים למעלה חורקים כאילו הם הולכים להישבר.
לאוהל רצפת עץ ומזרון עגול לנוחיות הנופשים, שניים באוהל. השאלה היחידה היא, איך נכנסים? טוב, מי שישקיע 50,000 דולר באוהל, בוודאי יוכל לרכוש גם סולם.
אוקיי, נניח ועלית, אבל מה אתה עושה עם הסולם?
כן, כאילו יכול להיות שפשוט רוח תעיף אותו באמצע הלילה, או שדוב יטפס עליו.
אז יש הרבה יותר משאלה אחת לשאול על האוהל הזה.
את יודעת איזו שאלה אני רוצה לשאול?
איזה?
זה השאלה שאת הכי אוהבת.
או!
זה השאלה שמסיימת את הפרק.
או!
אז חגי, אלפיון העליון, למה זה קיים?
כי אם אין לחם, תאכלו זהב.
זה היה פרק 107 של למזק, וכנס עולמות מתקרב. אז מי שרוצה לפגוש אותנו שם מוזמן להגיע, אנחנו נעדכן בשרת של הקהילה למזק בדיסקורד מתי אנחנו נהיה, ואם אתם עדיין לא בקהילה למזק בדיסקורד, הלינק נמצא בתיאור של הפרק.
ייי!
ואם אתם כבר בעולמות, אתם יכולים לעבור בדוכן של חגי שמוכר את הקומיקס שלו.
כן, תהיה שם גם חוברת חדשה שאני עובד אליה עכשיו, גם הדפסות חדשות של חוברות שעזלו בכנסים קודמים, ואם אני אספיק הכל והכל יסתדר, אולי גם תהיה הפתעה.
אז כמו שאני מכירה אותך, לא תהיה הפתעה.
בכל מקרה, אתם מוזמנים לבוא ב-24-25 באפריל, 2024, למי ששומע את זה בעתיד. פרטים נוספים אפשר למצוא בתיאור של הפרק. חוץ מזה, הפטריון שלנו עדיין פועל, עדיין זמין, ואתם עדיין יכולים לתת לנו בו כסף ולקבל גישה לבונוסים, אבל בעיקר... לתת לנו כסף. זה היה פרק 107 של למזק, בו למדנו ששנדליר שהוא גם מצית מצופה רודיום עם רולטה, לא יודע לעשות סמש סמש. אז ביי.
ביי.
ביי.